שלום, אנחנו נעסוק היום בנושא מאוד חשוב לתקופתנו, שעולה גם בפרשת שבוע, אבל זה לא שיעור בפרשת השבוע. כתוב ככה, שבאו המרגלים אל משה רבנו, אחרי שקלה ויהושע מחו בהם, אז הם ממשיכים להוציא את דיבת הארץ רעה, ואומרים למשה רבנו משפט כזה, כתוב זכם מקור 5, זה במדבר י"ג עמד ג', כתוב ככה, ושם ראינו את הנפילים בני ענק, מן הנפילים, ונאי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אומר רש"י במקום, וכן היינו ביניהם, שמענו אומרים זה לזה נמלים, וספרים אחרים חגבים, יש בקרמים כאנשים. כלומר, המרגלים האלו, הם הרגישו שיושבי הארץ, הענקים, הנפילים הללו, מסתכלים עליהם כחגבים, או כנמלים, לא משנה, כחיה קטנה כזאת, נגיד חגבים. עכשיו, נשאלת שאלה, מאיפה זה מתחיל? מאיפה מתחילה ההסתכלות? מאיפה ההבנה של המרגלים שהם נראים כחגבים? הפסוק מברר את העניין הזה, הוא אומר ככה, ונאי בעינינו כחגבים. כלומר, הסיבה שיושבי הארץ הסתכלו על המרגלים כחגבים, זה בגלל ש המרגלים הסתכלו על עצמם כחגבים. ונאי בעינינו כחגבים. כך הם הסתכלו על עצמם. אנחנו היום נעסוק בחשיבות ובערך של הכרת גדולתנו. הפוך ממה שהמרגלים הסתכלו על עצמם, כאנשים קטנים, למרות ששם זה אולי פיזית, אבל זה אותו דבר, או אפילו בצורה יותר קיצונית, מופיע בצורה נפשית. מאוד מאוד חשוב מה הערך של האדם בעיני עצמו, ומה הערך של העם בעיני עצמו. וזה מתחיל כמובן, קודם כל, מהכרת עצמו. כן, רצית לשאול משהו?
גילה. מה החלק בזה? דוד בעצמו אומר, אנוכי פולט ולא איש, אז אולי זה
תשובה, טוב, אני אענה על זה תכף. בעיני עם דוד לא היה נראה כתולעת, וגם בעיני אויבי ישראל שסבבו מסביב דוד לא היה נראה כתולעת. דוד בעיני עצמו, הוא ראה את עצמו כתולעת, הכוונה שהוא ידע שכל הכוחות שיש בו זה מהשם יתברך. שום דבר לא מתחיל ממנו. הייתה בו ענווה, אבל ענווה זה לא שאדם אומר על עצמו, אני אפס אפסיים, אני זבוב קצות כנפיים, אני לא שווה שום דבר. אדם שככה מרגיש, הוא לא יכול לפעול כלום במציאות. הוא לא מרומם את המציאות, הוא לא משנה את המציאות, הוא לא פועל כלום. ודוד המלך פעל הרבה, אבל הוא ידע שכל מה שיש בו, כל הכישרונות האדירים שיש בו, זה מהשם. ואתה רואה שדוד התפלל, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. בך ערוץ גדוד, הוא כן פעל ועשה והיה גיבור ישראל, אבל מתוך הכרה שכל הכישרונות והכוח שיש בו, זה מהשם יתברך. אבל עוד נברר את זה בהמשך. בסדר, אז בואו נתחיל. אז אנחנו, אני אעשה פה איזו הקדמה כזאת. בספר הכוזרי, יש שם, במאמר הראשון, החבר רוצה להציג למלך כוזר מדוע התורה היא פונה דווקא לעם ישראל. אז הוא מספר לו על השתלשלות, או יותר נכון, השוני במדרגות הופעת השם שבמציאות. זה דבר ברור שבצומח יש יותר חיות אלוקית מבדומם. אומר לו שם החבר, למה? יש יותר חיים. זה מדרגה שונה. למה? כי יש בצומח גידול, יש בו הוא לוקח מזון מן הסביבה, הוא סופח מינרלים וכו'. אומר לו מלך כוזר, נכון, ותודה שבחי יש יותר מבצומח. אומר לו, למה? בחי יש חושים, יש לו תנועה, הוא מרגיש, יש לו כוח דמיון, יש לו רגשות. נכון, זה אין בצומח. ובאדם יש יותר מבחי. למה? באדם יש בו כבר דעה, יש בו בחירה חופשית, יש בו יכולת מדינית, חברתית, יכול לנהל. זה לא קורה בחיות. נכון. שואל אותו החכם, ויש מדרגה למעלה מזה? אומר לו מלך כוזר, פילוסוף. אומר לו החבר, זה לא מדרגה עצמית שונה. זה אולי אדם, אבל אדם, חכם. אבל זה לא מהות חדשה. זה לא כמו הבדל בין חי ובין צומח שזה מהות חדשה. אומר לו, המלך כוזר, אם כך, אני לא מכיר מדרגה אחרת. אומר לו מלך חבר, אם יבוא אדם שנכנס לאש ולא נפגע, והוא עומד בלא לאכול ולא לשתות, והשם מדבר איתו, והוא בגיל מאוד מופלג, כולו עומד בכוחו, לא נס לאכול ולא קטה עינו, והוא מת על פי ידיעתו מתי זה יקרה, האם זה לא מדרגה שונה? אומר לו חבר, אומר לו מלך כוזר, זה ודאי מדרגה שונה. אומר לו, זה מדרגת משה רבנו, נכון? נכנס באש, במעמד הר סיני, כתוב, שואלה, והשם דיבר איתו, עמד במרום, לא אכל, לא שתה, לא ישן, קיבל תורה. וכך, יש מדרגה, עכשיו, שונה. עכשיו, הוא רוצה בכלל לספר לו על עם ישראל, מדוע, כל השאלה שם שעומדת, מדוע עם ישראל הוא מקבל תורה? ולמה הוא מספר לו על משה רבנו? תשובה, בגלל שמשה רבנו הוא חלק מעם ישראל. הוא הביטוי היותר קיצוני של הופעת הפוטנציאל שגנוז באומה הישראלית. משה רבנו הוא הוציא מן הכוח אל הפועל את כל כוחותיו, את כל נשמתו. היה אדם ענק הרוח, אדון כל הנביאים, אבל הפוטנציאל הזה קיים באומה הישראלית כולה. בעצם הוא סיפר לו על האומה הישראלית. האומה הישראלית היא אומה בעלת כישרון קדושה, בעלת טבע רוחני, נשמתי, שונה, מהות חדשה לחלוטין מכל המין האנושי. זה בעצם, אם דיברנו על ארבע מינים, דומם, צומח, חי ומדבר, האומה הישראלית היא מין חמישי. ככה עולה מספר הכוזרי. עכשיו, יש פה מישהו שככה מרגיש אי נוחות בכיסא, בכוח מה שאני אומר פה, או שכולם מרגישים ממה שאמרתי בנוח? לא עולה לכם שום קושייה, כולם מרגישים פה בנוח. אני אשאל את השאלה, בסדר? שאלה מתבקשת, כל שיעור היא נשאלת, שמלוני את הדבר הזה, מדוע זה לא גזענות להגיד כזה דבר? נכון? נשמע קצת ככה גזעני. מה? לא? לא, זה לא גזעני, אני אסביר אבל למה. שאלה שנשאלת, צריך להבין. מה שאנחנו מדברים על זה שאנחנו עם סגולה, זה לא גזעני. קודם כל אני אסביר מה זה תורה, מה התנועה הגזענית אומרת. היא מניחה שלוש הנחות, תנועה הגזענית. היא מניחה קודם כל שיש הבדל בין הגזעים, יש הבדל בין גזע לגזע. ב' שאפשר להבדיל בין גזע לגזע. ג' שלגזע העליון יש רשות או זכות לרדות בגזע הנחות יותר. ככה הייתה בעצם התנועה הנאצית, שהניחו שהם הגזע הארי, ומותר להם בעצם להתעמר ביהודים, שהם הגזע הנחות לשיטתם וכו'. זה גזענות, אבל מה שאנחנו מדברים פה זה לא גזענות, מכיוון שזה בכלל לא עניין ביולוגי. מה שאנחנו מדברים עליו זה בכלל שייכות לתוכן רוחני. זה טבע רוחני שמופיע, כישרון קדושה שמופיע באומה הישראלית. אין בין זה ובין העניין הביולוגי שום קשר. הראיה שאנחנו מאפשרים לגרים להתגייר, להצטרף לאומתנו, למרות שהגר הזה יכול להיות שהוא כולו שחור או שיש לו עיניים מלוכסנות, זה לא משנה בכלל, זה בכלל לא עניין ביולוגי. אז כבר זה לא נכנס בקריטריונים של תנועה גזענית. דבר שני, לגבי ההנחה השלי, זה שאומרים שישר להבדיל בין גזע לגזע, זה גם לא כל כך פשוט, כי כבר הגזעים מאוד התערבבו. לגבי ההנחה האחרונה של התנועה הגזענית, שאומרת שלגזע העליון יש רשות או זכות לרדות בגזע הנחות יותר, ודאי ודאי שזאת לא טענה שלנו. אנחנו אומרים חביב אדם שנברא בצלם, נכון מאוד. וגם כן, תודה רבה, ברוך תהיה. אנחנו, כשאנחנו מדברים על מין חמישי פה, בהשתלשלות הזאת, בציור הזה של ספר הכוזרי, אנחנו לא מדברים על איזשהו גזע עליון שיש לו זכות לרדות בעמים אחרים וכו', אלא אדרבה, אנחנו מדברים על שייכות לאומה, בעלת טבע אלוקי, בעלת טבע רוחני, בעלת כישרון קדושה, שעניינה הוא לפעול למען העמים האחרים, לפעול למען הגזעים האחרים לצורך העניין. זה תפקיד קוסמופוליטי, זה לא תפקיד שוביניסטי מצומצם לאומי בלבד, אלא אדרבה, אנחנו באנו לפעול למען האנושות כולה, למען העולם כולו וכו'. גם כן זה לא מתחיל מאיתנו, כמו שאדם הוא לא בחר אם להיוולד זכר או נקבה, אנחנו לא בחרנו להיוולד ככה, זה טבע רוחני, זה גם פונקציונלי. פונקציונלי הכוונה, יש לזה תפקיד, תפקיד שמיועד לאומה הישראלית, לתקן עולם במלכות שדי, להאיר את אור, את העולם במוסר האלוקי, באידיאלים האלוקים. וגם אנחנו לא דורשים שום דבר מימים אחרים, אנחנו דורשים רק מעצמנו. פעם האום, אומנסקו קוראים לזה, זה התנועה התרבותית של האום, אפשר להגיד את זה, חלק של האום שעסק בתרבות עולמית, אז הוא טען שאנחנו גזענים, שהציונות היא גזענות. בא מרטין לותר קינג, שהיה מנהיג השחורים באמריקה, ואמר שזה לא נכון, שהתנועה הציונית היא לא גזענית, ואם כבר יש גזענות זה בארצות כמו ערב הסעודית ועיראק, שהם מטפחים שלילת זכויות ממיעוטים או מכל מיני קבוצות במדינה שלהם, אבל הציונות או מדינה קבוצות מיעוט, כן, אבל התנועה הציונית או מדינת ישראל יותר נכון, היא נותנת זכויות לכל מי שהוא מגלה נאמנות כלפי מדינת ישראל. לא יכול להיות שאדם שהוא מכריז על עצמו שהוא נאמן למדינת אויב יקבל פה זכויות, אבל זה לא ציונות אלא זה לאומיות נורמלית. אנחנו שומרים על אפשרותנו להמשיך להתקיים כמדינה ולא לטפח כאן אויבים. יפה, עד כאן זה הקדמה. עכשיו אנחנו נכנסים לעניינים, מה זה ונאי בעינינו כחגבים, מה באמת צריכה להיות הגישה. אומר הרב פה במקור אחד, זה מתוך אורות התחייה ה', זה פסקה מאוד ארוכה, אורות התחייה ה', זה רק חלק קטן. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של התא בחרתנו. זה טעות יסודית. מה הכוונה טעות יסודית? יש כל מיני סוגי טעויות. יש טעות צדדית, בסדר, אבל יש טעות שהיא יסודית, טעות שעליה בנוי הכל או לא בנוי הכל. וכמו יסודות הבניין, אם יסודות הבניין הם יציבים אפשר להרים עליהם בניין של 100 קומות, אבל אם יסודות הבניין הם ראויים, כל מה שתבנה אחר כך לא יצלח. זאת היא טעות יסודית, החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של התא בחרתנו. השם בחר בנו מכל העמים, אנחנו צריכים להכיר בנקודה הזאת, חייבים להכיר בנקודה הזאת. בדורנו יש פגיעה, הפגיעה העיקרית זה בנקודה הזאת, צריך לדעת את זה, זה מתחיל ממגמות נוצריות שבאות לטשטש את הזהות שלנו. אותו האיש הנוצרי, הוא אמר אין הבדל בינם לעם. זה קורחות אנושית, הרב קורא לזה בספר אורות. קורחות אנושית, הכוונה כמו קורח שבא ואמר כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנסו על קהל השם. כלומר, לא השם בחר באהרון, אין בחירה אלוקית באהרון, אלא זה החלטה של משה.
מינוי,
בדיוק, מינוי של משה שהיה מנהיג וסידר את אח שלו כביכול. ובאמת, בלעה אותו האדמה. למה בלעה אותו האדמה? מסביר המהר"ל, בגלל שהוא כפר בסדרים האלוקיים שבמציאות. וזה כפירה בעצם בכל התורה כולה, הדבר הזה. אנחנו לא חומרנים, לא מסתכלים על המציאות בצורה מטריאליסטית, רק על החיצוניות שבה, אלא מניחים שיש סדרים אלוקיים וחוקים אלוקיים ובחירה אלוקית במציאות, ועל פיה אנחנו חיים. וכל זה לא ידענו אלמלא קיבלנו אותם בנבואה. וקורח כפר בזה, ואחר כך המשיך את מפעלו באנושות, אותו האיש הנוצרי, שאמר, כולם שווים. כל מי ש... תלמידיו אמרו, כל מי שיאמין במשיח הצלוב הזה, שהוא האל, הוא יכול להיכנס בקהל המאמינים, שנקרא נוצרים, ואין הבדל באמת בעניין הזה בין עם לעם, וכולם מחויבים להאמין בו וכו'. טשטוש. גם כן עבודה זרה, וגם כן טשטוש של הסדרים האלוקיים של המציאות. אבל היום אנחנו נמצאים מכף רגל והדרוש טבולים בתרבות המערב לצערנו. צריך לברוח מזה, כן? והיא משדרת לנו את העניין הזה שאין הבדל בינם לעם. זה לא לגיטימי להבדיל בינם לעם. זה לא לגיטימי להתייחס לבחירה האלוקית בעם ישראל. אם אתה מתייחס אליה, אתה גזעני. אתה לא אומני. אתה לא בסדר. אז זה נצרות. צריך לדעת את זה. וזה טעות יסודית להתבלבל בנקודה הזאת. זה לא איזה משהו צדדי. זה, אנחנו נראה שיש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה. הפקמינה מאוד מאוד גדולה. אומר הרב, ממשיך, לא רק משונים אנחנו מכל העמים. משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים. שאין דוגמתם בכל עם ולשון, כי הם גם מעולים וגדולים מכל עם. זאת אומרת, אנחנו משונים, אנחנו שונים. במה אנחנו שונים? אנחנו שונים שיש לנו טבע רוחני שונה. יש לנו נשמה מסוג אחר. יש לנו, אנחנו מין חמישי. משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים. אז הרב ציודה תמיד היה מדגיש שלושה דברים בעם ישראל שמייחדים אותנו. הדבר הראשון זה כישרון הקדושה. יש לנו כישרון קדושה לאומי. לכולנו. כישרון, ואחר כך הרב קורא לזה באורות הקודש. כישרון קדושה. יש לנו יכולת לחיות חיים רוחניים, מוסריים, של קודש, פה בעולם הזה, החומרי. ויש לנו אפילו כישרון נבואי, נכון? כתוב כמה פעמים בגמרא, הנח להם לישראל. אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. יכול להיות שכרגע בפועל, אחרי החורבן הזה שעברנו בגלות, 2000 שנה, עוד אין לנו נביא, אבל זה רק עניין זמני. בתור אומה, חלק מהאופי שלנו שאנחנו עם של נביאים, זה דבר שחייבים לדעת אותו ולהכיר אותו. כתוב מסכת מגילה, כפליים כיוצאי מצרים עמדו להם נביאים לישראל. לכל הפחות מדובר פה על 1,200,000 נביאים שעמדו ב-800-900 שנה. זה המון. זה לא איזה תופעה צדדית, אדם אחד רוחני מאוד. לא, זה עם שלם שהיה לו יכולת שדבר השם יתגלה דרכו, יופיע דרכו במציאות. הדבר השני שהרב ציודה מספר תמיד, מלמד זה על ההשפעה. יש לנו השפעה אדירה על המציאות. אין עוד עם עם כזאת השפעה. אין אף אדם בעולם שעשה כזאת חריטה משמעותית בהיסטוריה האנושית כמשה רבנו. אין. או כאברהם אבינו. וכו'. כל הנביאים האלה, כל אנשי הרוח, וגם בדורותינו אלו, זה השפעה אדירה. יש הוגי דעות וסופרים גויים שעומדים משתוממים, כתבו על זה, טולסטוי כתב על זה, על ההשפעה האדירה של עם ישראל, על המוסר האדיר שהוא הביא לעולם. הסופר הזה האמריקאי מרק טוויין, ועוד גם פילוסופים, פילוסוף גרמני אחד, גטה, כתבו כאלה דברים. לא כולם אהבו אותנו אגב, אבל כולם לא יכלו להתעלם מההשפעה האדירה שהשפענו ואנחנו משפיעים על העולם. זה צריך לדעת את זה. דבר השלישי זה הנצחיות שלנו. הנצחיות שלנו זה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו. אין עם כזה נצחי. עברנו כאלה חורבנות, כאלה גלויות, כאלה קשיים, ונשארנו בצביוננו, כיוון שיש לנו תפקיד נצחי. יש לנו תפקיד לגאול את העולם מחשכו, להאיר את העולם באור השם. זה דבר שאנחנו חייבים לדעת אותו ולהפנים אותו, ולא לתת לכל התרבות הגויית לטשטש. ברגע שאנחנו נדע את זה ונפלים את הנקודה הזאת, החיים שלנו ייראו אחרת, לגמרי אחרת. הכל תלוי בדבר הזה. זה, לכן הרב קורא לזה טעות יסודית. אם היינו חוזרים לציון עכשיו, אחרי הגלות הארוכה הזאת, ואומרים לאומות כולם, עם ישראל שב לארצו, למלות את תפקידו ההיסטורי, לגאול את העולם מחשכו, להאיר את העולם באור המוסר, באור השם, חזרנו לנחלתנו, אז היו מתייחסים אלינו אחרת. אז גדולי האנשי המוסר והאנשים הדינים שקיימים באנושות היו נותנים דחיפה למהלך הזה. היו אומרים, פנו דרך לעם ישראל. אבל ברגע שחזרנו ואמרנו, באנו לפה בשביל מקלט מדיני בטוח, זה כל הגובה שלנו, מקלט מדיני בטוח. אז גם הפלסטינאים אומרים, גם אנחנו צריכים מקלט מדיני בטוח. כל הצרות שלנו, כל הבלבול שלנו מתחיל מהנקודה הזאת שאנחנו לא מבינים את ערכנו, לא מבינים את תפקידנו, לא מבינים מה זה אשר בחר בנו מכל העמים. זה הנקודה הכי הכי מרכזית של לימוד האמונה בדורנו. אשר בחר בנו מכל העמים. והידיעה של מה זה גודלנו, מה המיוחדות של נשמתנו. אחדותה, נצחיותה, עוצמתה. כן, חבות שאלות.
יש עניין גדול בדור הזה, עיקרו זה לא ידיעה, ידיעות ברוך השם, יש הרבה מאוד, אלא הפנמה, להבין רעיון, לקבל אותו, ממש להרגיש אותו.
נכון, שזה לומדים. נכון. הרב צבי יהודה היה אומר, כשאין מודעות, יש הרבה דעות. אנחנו צריכים לפתח מודעות. לחיות על פי עצמיותנו האלוקית. ברגע שזה קיים, אפשר להתחיל לזוז. ברגע שזה חסר, אנחנו מתחפרים בבוץ. כל הזמן מסתבכים ומסתבכים, ולא מבינים את ענייננו בעולם הזה.
נקודה יותר עיקרית,
כן, גם לימוד התורה שלנו, אומר ספר הכוזרי, על זה הכל בנוי. הוא בעצם מתחיל מכוח הטבע הרוחני המיוחד שלנו. בגלל שיש לנו טבע רוחני מיוחד, אנחנו זקוקים לפרנסה רוחנית מיוחדת, שזאת התורה, המצוות, תיקון המידות. בשביל לחשוף את נשמתנו בחיים, אנחנו זקוקים לעבודת השם המיוחדת הזאת. שהגויים בכלל לא נזקקים אליה, יש להם שבע מצוות בני נוח, הם בדבר הזה ימצאו את כל אישיותם, וזה הם צריכים, לא להמציא לעצמם כל הזמן דתות, אלא לחיות שבע מצוות בני נוח. בסדר? אז ממשיכים, אז אני ממשיך. אז אני חוזר רגע, לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון, כי אם גם מעולים וגדולים מכל עם, וזה לא גזענות להגיד את זה, וזה גם לא התנסות, אלא זה הכרת ענייננו בעולם. יש לנו כישרון רוחני אחר, גדול יותר, וזה פונקציונלי קוסמופוליטי. כלומר, זה לא התנסות, אלא זה כמו הלב בגוף, שיש לו תפקיד מרכזי, שמזרים חיות אל כל ההוויה, אל כל הגוף. אבל הלב הוא לא מתנסה על היד ואומר, אה, יד, מה העניינך בכלל? אנחנו לא מתנסים על הגויים, אדרבה, אנחנו פה בשביל האנושות גם. וזהו, אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו איננו נשארים קטנים ושפלים, ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. כן, אז אם אנחנו מרגישים כחגבים, אז אנחנו גם מתנהגים כחגבים. אנחנו מרגישים הזדעזעות בכל פעם שזה נשיא אמריקאי או קנצלר גרמני אומר איזה משהו, כאילו מדובר פה על נפילים וחגבים באמת. מסתכלים עליהם כאילו הם כאלה מוצלחים, יש להם הייטק, בייסבול, פוטבול, בסקטבול, כל שחקן שם גוליית וחצי. ואנחנו מקסימום הוצאנו איזה מיקי ברקוביץ. איזה גדולים האמריקאים. אבל ההפך הוא הנכון. ההפך הוא נכון. הם צריכים לבוא ולשמוע מאיתנו, ללמוד מאיתנו. אנחנו לא צריכים להתייחס למה שכל עבד כנעני אומר לנו. אנחנו צריכים לדעת את ערכנו. אנחנו לא חגבים. לא חגבים. אבל אם ונאי בעינינו כחגבים, כן היינו ביניהם. אבל אם ונאי בעינינו כענקים, כעם נצחי, גדול וחכם, רוחני, מוסרי, בעל תפקיד, אוניברסלי, להאיר את אור השם במציאות, אז זה התייחסות לגמרי אחרת. אז הוא אמר, הרב ציודה אמר, אמרו לו, אבל האום אמר ככה. אז הוא אמר, אום שמום. כן? אום שמום. הוא אמר, האום מעניין אותי מה שאמרו באום, כמו שמעניין אותי אם יש לי פה כפתור על החולצה או לא. ככה מעניין אותי האום. ולא, מה יגידו על כל מיני מהלכים, מדיניים, איך התייחסו. זה צריך, אנחנו צריכים להבין... מה?
האום הכריז על המדינה.
האום הכריז על המדינה?
בסדר.
היום, הנה, מקודם אמרתי, אנחנו לא באים להגיד שאנחנו לא מתייחסים לשום דבר, רק צריך לדעת את המקום שלנו. ברגע שאדם יודע את מקומו, הוא לא נבהל כל כך מכל מה שמישהו אומר עליו. במיוחד שאנחנו יודעים שיש כל כך הרבה מגמות אנטישמיות בעולם, שהעולם הנוצרי כל כך כל כך שונא אותנו ומנסה להכשיל פה את תחייתנו ומאחוריו, והוא דוחף מנהיגים בעולם, כל מיני כמרים עומדים מאחורי מנהיגים מהשורה הראשונה היום. אז אני רוצה להתייחס לכל דבר שהם אומרים. מה אכפת למנהיג הכי גדול במדינה הכי גדולה שאתה מרחיב את הקרוון שלך על הגבעה, או שאתה בונה בירושלים? צריך לפקוח קצת את העיניים. קודם כל, להבין שפה יש פה מעגלי מלחמת תרבות נוראית, וגם לא להתייחס במיוחד. אמר, אז הוא אמר. אנחנו צריכים לדעת את ערכנו ואת תפקידנו, ומתוך כך לפעול גם בתור עם וגם בתור אדם פרטי. זה, רצית לשאול מה שאני?
זה הטבע, זה פשוט הטבע. לחיות במדבר זה שונה מלחיות בכותב, ולחיות בכותב זה שונה מלחיות בערים, וכו' וכו'. והעולם בנוי מהכל, וגם מאיתנו, ואנחנו צריכים להבין את זה, זה הכל.
נכון, נכון. נראה רגע את מקור שתיים, תסתכלו. זה משלים את תורות. זה באורות התשובה, פרק ט"ו, פסקה י'. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. מה שאמרנו, זה טעות יסודית. אם אדם לא מבין מי הוא, הוא שוכח את מהות הנשמה העצמית, הוא מסיח את הדעת מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, בסדרים האלוקיים שפועמים בו, שצריכים להופיע דרכו, הוא שוכח את הכל. הכל נעשה מעורבב ומסופק. הדרך היא מאוד מאוד פתאום מעורפלת, אתה לא יודע את ערכך, לא יודע את עתידך. והתשובה הראשית שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים, אל נשמת כל הנשמות, וילך ויצעד עלה מעלה מעלה בקדושה ותאורה. זאת אומרת, קודם כל האדם הפרטי, או אותה חוקיות, זה גם בעם. וזו התשובה הראשית, שהאדם ישוב אל עצמו. הוא שב אל עצמו, אל נשמתו, לחיות על פי נשמתו, אז הוא שב אל האלוהים. הוא מתחיל לחיות את האלוקי שבקרבו. מתחיל להיות נאמן לטבעו הרוחני. ואז הוא מתחיל לצעוד מעלה מעלה בקדושה וטהרה, ואומר הרב, ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם, ובין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. כלומר, אותה חוקיות פועלת בין באדם יחיד, בין בעם שלם, בין בכל האנושות. מה החוקיות הזאת? אדם או עם שמבין את ערכו, מבין מי הוא באמת, מה גודל נשמתו, מה הערך קדושתה, הוא חי אחרת. אם אדם אומר לעצמו, אני יודע שיש בי מידת הגבורה, אני יודע שיש בי גם חוזק רוחני, חוזק נפשי נגיד, וחוזק גופני, אז הוא מרגיש שהוא מסוגל ללכת לשרת בשייטת נגיד, או בסיירת מטכ"ל, לא משנה. אם אדם אומר לעצמו, אני נייבך, אני כלום, אני חלשלוש, אז הוא לא מסוגל לעשות כלום, הוא לא מסוגל להיות כלום. אתם מבינים? ברגע שמכירים, אדם מכיר את ערכו, וזה לא גאווה הדבר הזה, אלא הוא מכיר בכוחות האלוקיים שניטעו בו, במתנה הגדולה, בכישרונות שלו, אז הוא מסוגל לעשות מפעלים גדולים, הוא מסוגל לשנות הרבה דברים, הוא מסוגל לעשות חריטה משמעותית על הגביל הזה שנקרא המציאות. הוא מסוגל לרשום את האות שלו על הגביל הזה, על המציאות. הוא מסוגל לחיות על פי ערכו, לעשות תפקיד משמעותי, להיות אדם כללי, אדם מוסרי. אבל אם הוא לא מאמין בעצמו, או שהוא לא מודע בכלל לכוחות הפועלים בו, למתנות האלוקיים שיש בו, הוא חושב, אני אמריקאי מינוס מינוס מינוס. אז הוא יהיה כזה אמריקאי מינוס 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 מינוס. הוא לא יהיה כלום, הוא בטח לא יהיה הופעה של עם של נביאים. לא. כן.
רציתי להגיד מניסיון להציג את עצמך אותו מינוס מינוס מינוס, אבל תכלס בחיים להיות פלוס פלוס.
כן.
אתה מגיע לגבעים לא
נורמל. כן. אדם בינו לבין עצמו, תראו, מה שאנחנו מדברים פה זה האמונה בכוחות האלוקיים שניתנו באדם. אדם צריך להאמין בנשמה הגדולה שלו. אנחנו לא אומרים שאדם צריך להיות גאוותן ולהגיד. זה מדובר, אדם בינו לבין עצמו, כל מה שיש לבחירה חופשית, למידות, למעשים, אדם צריך לדעת גם את המקום שלו. איפה הוא עומד על המסילה הזאת שנקראת מסילת ישרים, באיזה פרק הוא נמצא וכו'. אנחנו מדברים, אבל קודם כל שתכיר שאתה גדול. הרב קוק מסביר, ספר אורות התשובה, כל התשובה של דורנו היא בנויה על הנקודה הזאת של חשיפת הנשמה המתוקנת, של חשיפת גדולתנו. אנחנו נלחמים במידות הרעות ובמידות, כדי לחשוף את נשמתנו. זה הדרכה מאוד מאוד חשובה. כלומר, מה מרכז הכובד של ההסתכלות שלך? האם אתה אומר, יש לי נשמה טובה, קדושה, עליונה, ואני חושף אותה עכשיו, על ידי זה אני נלחם בכמה סיגים, בכמה מידות רעות, תחזק בכמה מצוות, או שמרכז הכובד של ההסתכלות שלך זה, אני אדם קטן, נמוך, יצר הרע שלי, הוא מלפף אותי מכף רגל ועד ראש. יש דרשות כאלה, עד היום. שומעים, תלמידי חכמים, לפעמים בני דורנו, מתייחסים לדור בתור דור קטן, דור שפל, דור מלא יצר הרע, וזה לא נכון. תכף אנחנו ניגע גם בגדלות של הדור. זה לא נכון, זה דור ענק. נשמות ענקיות, לא היו כאלה נשמות כבר 2000 שנה. צריך להתייחס אליו אחרת, והדרכות המוסריות שלו הם אחרת. תחשוף את פנימיותך, תקלף את החיצוניות הזאת שנדבקה בך מתרבות המערב או תרבות המזרח. גם כן קליפות קשות, אבל חיצוניות. בסדר? אני מדלק קצת ברב, בפסקה באורות התשובה, תראו 4 שורות לפני הסוף. על כן, רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו, ישוב האדם והעם, העולם וכל העולמים, ההוויה כולה אל קונה, לאור באור החיים. כן, אדם שב אל עצמו, שווים אל פנימיותנו. וזהו הרז של אורו של משיח, הופעת נשמת העולם, שבעירו ישוב העולם לשורש ההוויה, ואור השם עליו יגלה. אנחנו היום עוסקים ברז של אורו של משיח, וזה חשיפת הפנימיות, הכרת הפנימיות וחשיפת הפנימיות. ומקור התשובה הגדולה הזאת, ישב האדם את חיי הקודש של התשובה באמיתה. בסדר? עכשיו, נגעתי בזה, אני קצת ירחיב את הנקודה הזאת של דורנו. גם דורנו צריך להסתכל עליו בתור דור גדול, דור עם נשמה אדירה. נשמה מאוד 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 אדירה. יש לנו, ואין אנחנו מסתכלים עצמנו בתור איזה דור קטן כזה, מסכן, נייבך. אז אנחנו לא מסוגלים לעשות הרבה דברים. ברגע שאנחנו מסתכלים על עצמנו בתור דור גדול, שזה באמת האמת, אז יש לנו פתאום כוחות להרים הרבה דברים, הרבה מפעלים, לפעול הרבה טוב במציאות, וגם ללמד זכות על הרע שקורה מתוך הבנה שהוא חיצוני. אז תכף נראה את זה ברב. אז הרב כותב, תסתכלו, מקור 3, זה נמצא באגרות הראייה, א', עמוד שין סמכתת, זה קטע קטן מתוך האגרת, שהוא ממש נושא בפני עצמו, כי האגרת שם היא עוסקת במשהו אחר, ועוד זה מורחב אחר כך ב8 קבצים, אני אראה לכם. כלל גדול הוא, שאף על פי שהעולם יורד תמיד בירידה אחר ירידה, מכל מקום אין זה, כי אם מצד החיצוניות שלו, דהיינו שהמעשים והמידות נופלים, ואינם בערך של דורות הראשונים מצד פרטיות הנשמות. כלומר, יש ירידת הדורות. אנחנו לא בגובה של משה רבנו, ולא בגובה של הדורו של שלמה, ולא בגובה של הדקדוק במעשים של אברהם אבינו, והדבקות שלו. לא, המידות יורדות. המעשים נופלים. אבל זה מצד פרטיות הנשמות. מה זה פרטיות הנשמות? אדם פרטי, בתור אדם פרטי, אנחנו לא בגובה של, אני יודע מה, דורות קדמונים שהיו עם ליבם פתוח, כתוב ראשונים, ליבם פתוח כאולם, אחרונים כהיכל, ואנחנו כחור של מחט בסדקית. כלומר, יש ירידת הדורות, זה דבר פשוט. אנחנו מתרחקים ממעמד הר סיני, מתרחקים ממשה רבנו. זה מצד חיצוניות ופרטיות הנשמות. אבל, שימו לב, מצד הפנימיות, דהיינו, כוח הכלל של כללות קדושת האומה, כנסת ישראל, כל דור ודור מוסיף על הדורות הראשונים, מפני שהקדושה מצטרפת, ונמצא שהקדושה של מיעוט תורה ומעשים טובים של דורות אחרונים, מוסיפה אור לשעבר גם כן. ועבירה אין לה פירות ולא צירוף, בסוד התפרדו כל פועלי אבן. הכוונה ככה, שכל דור הוא מוסיף מצד הפנימיות על הדורות הראשונים. מוסיף קדושה, מוסיף הערה. אנחנו כמו, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כמו ננס על גבי ענק. הננס על גבי ענק עומד לו על הראש, כן? ננס כזה על גבי ענק, אז הוא רואה יותר רחוק מהענק הזה, יותר גבוה ממנו, נכון? יותר עליון ממנו. ככה אנחנו עומדים על גב של כל הדורות שקדמו לנו. כל הדורות, כבר 3,300 ומשהו שנה, של מסירות נפש על התורה, של קדושת המידות ולימוד תורה ומצוות, מצטרפים אלינו להוות חלק מפנימיותנו. זה הכל נכלל. זה מצד הפנימיות של קדושת כללות האומה. מצד נשמת האומה, היא רק מוסיפה אור מדור לדור. מצד האדם הפרטי, אז יש לנו יותר חולשה, ירידת הדורות. מצד המעשים והמידות. מצד קדושת הנשמות, יש לנו יותר עילוי. כי כל הקדושה של כל הדורות מצטרפת, והעבירות הן לא מצטרפות. בסוד התפרדו כל פועלי אבן. על כן כללות האומה בתוכיותה היא מלאה יותר אור השם מכפי הערך של העבר. אלא שאין הדבר נגלה לעין עד בוא משיח צדקנו. במהרה בימינו שיצא מיכל כאן ציפור, כלומר מכל הקדושות שבכוח יגלה בפועל וראו כל בשר יחדיו. כלומר המשיח הוא יגלה לנו את הרז הזה. יגיד לנו, אתם דור ענק, אתם מלאי קדושה, אתם צריכים להיפטר מכל הסיגים החיצוניים האלה ורק לחשוף את פנימיותכם. ותכף נראה עוד פסקה שזה קל. למה כזה קל? למה אדם פה שבא למכון מאיר, מקלף איזה קליפה דקה של תרבות המערב, ואתה פתאום מגלה כזאת נשמה אדירה? כזה אידיאליסט, עמקן, פיקח, נטייה אל הקודש. עד לפני כמה שבועות הוא עוד היה שקוע עד הצוואר בתרבות המערב. ופתאום, איפה היית? חיכינו לך. ברוכים הבאים. איך הוא התעלה כל כך מהר? איך הוא פתאום מתקדם? מתחיל לשחות כמו איזה דג בים, בתוך כל הגמרות האלה. לומד בדבקות, מתפלל, ואתה גם רואה שהוא אידיאליסט. מה קרה? כי הפנימיות היא מתוקנת. הרע הוא לגמרי חיצוני. אל תראו לי שאני שחרחורת שזפתני השמש. השחרוריות הזאת זה חיצוני. זה חיצוני. אבל הנשמה היא מתגלית. יש פה כאלה נשמות גדולות, וממשיכות ברוך השם כל הזמן להגיע. וזה רק הולך וגדל התנועה הזאת, בגלל שהפנימיות היא גדולה. יש לנו דור אידיאליסט, אתה רואה גם את זה ברחוקי תורה, שהם מלאי אידיאלים. הנשמה שלהם מתגלית. מוסרים את הנפש בצבא, רצים בין כדורים. מאיפה זה מגיע? הרבה פעמים מלאי חסד. יש גם בעיות, אבל זה קליפה דקה. קליפה דקה. אם היו מלאים בתורה, היה עוד יותר טוב. אבל צריך להאמין בנשמה. זה האמונה בתשובה. זה מה שמביא אותנו לתשובה מאהבה, לשוב אל פנימיותנו, אל עצמיותנו האלוקית. נראה עוד פסקה שמברר את הנקודה הזאת, זה במקור 4, 8 קבצים, קובץ א', פסקה ת' ר' ס' ת'. באמת מה שאני רוצה להגיד זה מתחיל מהשורה הרביעית. אני אקרא את ההתחלה, אבל אני לא אסביר את זה, כי זה לא כל כך קשור אלינו. שיהיה רצף. לפעמים יש מנהיג גדול, והדור אינו מתוקן, ולעומתו מנהיג קטן ממנו, אבל הדור מתוקן הוא. ודורו של שלמה יותר גדול הוא משל משה, ושאין העילוי בדור עצמו, אלא בכלל סדר העולם. ועל פי סדר העולם, היה אז הכל מתוקן, סיירה בהשלמותה בימי שלמה. עד כאן. לא כל כך לענייננו, יש פה דברים חשובים ועמוקים, אבל זה לשיעור אחר. אמנם, יש ביסום עולם מצד פנימיותו, ויש ביסום מצד חיצוניותו. מה זה ביסום? ביסום זה שכלול. עילוי. יש פעמים שהעולם הוא מתעלה מצד פנימיותו, כמו שראינו בפסקה הקודמת, שכנסת ישראל היא כל הזמן האור בגדל מדור לדור. יותר קדושה, יותר טוב, יותר מוסר. ויש ביסום מצד חיצוניותו. חיצוניותו, הכוונה, ההופעה החיצונית היא שלמה. כלומר, יש מידות טובות, יש קיום של התורה, במצוות, הדור מתוקן, זה ביסום עולם מצד חיצוניותו. ודאי שאנחנו שואפים לזה. ובכלל, מצד החיצוניות, כל ימי החורבן, אין לך יום שאין כלילתו מרובה משל חברו. אבל מצד הפנימיות, העולם הולך ומתבשם. יש לך כלל כזה, כתוב בגמרא, מאז החורבן, אין לך יום שכלילתו לא יותר מרובה משל חברו. כלומר, כל יום ויום, כל יום שעובר, יש יותר בעיות, יותר קשיים, יותר מסובך. בגלל החורבן, חורבן בית המקדש זה לא איזה חורבן של בית מקומי, זה חורבן המציאות. מצד חורבן המציאות, אנחנו מרגישים את זה יותר ויותר ככל שאנחנו נמצאים בחורבן הזה. זה מצד החיצוניות. אבל, אומר הרב, מצד הפנימיות העולם הולך ומתבשם. מה זה מצד הפנימיות? מצד תיקון של הנשמות. מצד הטוב האלוקי שמופיע דרך הפנימיות, דרך נשמת האומה שהולכת ומתעלה, כמו שראינו פסקה הקודמת, ועקבתא דמשיחא הוא מצב של ירידה חיצונית וביסום פנימי. על כן הוא מביא לאורו של משיח, שבו מתמלא הכל, גם הביסום החיצוני. כי כשהפנימיות מבוסמת, קל הוא מאוד לבסם את החיצוניות. כלומר, אומר הרב ככה, עקבתא דמשיחא, שזה דור שלנו, שכבר אתה רואה את העקבות של המשיח על החול. אתה כבר רואה כאלה סימנים גלויים וגדולים, שאוטוטו אנחנו נגאלים. אבל, אז זה מצב של ירידה חיצונית. מה זה ירידה חיצונית? יש בעיות. אנשים לא מקיימים את התורה, יש בעיות במצוות, בשבת, בצניעות, ואני לא אתחיל להגיד את כל הרשימה כי היא ארוכה. יש הרבה בעיות, אבל זה ירידה חיצונית. אבל יש ביסום פנימי. מה זה ביסום פנימי? יורדות נשמות לעולם מאוד גדולות, מאוד אידיאליסטיות, מאוד מתוקנות, ויש להם הרבה ביקורתיות, הרבה מדעיות, מצד שהן גדולות. הן דורשות הרבה, יש להם שאלות עמוקות, שאלות קשות. טוב מאוד, זה דור גדול, זה לא דור קטן. לא דור של עבדים, חס ושלום. זה דור של ענקים, לא דור של חגבים. אלא דור של נפילים. זה נשמות גדולות, יש ביסום פנימי, על כן הוא מביא לאורו של משיח. מה זה אורו של משיח? כבר נגענו בפסקה הקודמת. באורות התשובה נגענו בזה. אורו של משיח זה גילוי הפנימיות. בגלל שיש נשמות כאלה גדולות, זה מביא לזה שהפנימיות תתגלה, שבו מתמלא כל, גם הביסום החיצוני. לאט לאט המציאות החיצונית היא נכבשת על ידי הטוב הנשמתי, שהולך ומתפשט החוצה, זורם החוצה. כי כשהפנימיות מבוסמת, קל הוא מאוד לבסם את החיצוניות. זה קל. קל היום לחזור בתשובה. למה? כי אנשים יש להם פנימיות גדולה. מוסריים, אידיאליסטים. פעם בן אדם היה מושחת, נגיד מחלל שבת של פעם, היה מושחת מכף רגל ועד ראש. היום זה לא ככה. היום זה לא ככה. למה? כי הנשמות הן יותר גדולות, יותר מתוקנות, וגם המחל, בוא נגיד, מישהו עוזבי התורה, זה תינוקות שנשבו בדורנו. נשבו בתרבות מבלבלת של כפירה, ויש הרבה לימוד זכות עליהם, גם שלנו וגם מן השמיים. ותכף נראה שגם החטא הוא לא נוגע בפנימיות, בעומק. ובעלי רזין, מי זה בעלי רזין? זה הרב קוק ותלמידיו, וכדומה. צריכים הם להודיע לעולם שהירידה שלו היא רק חיצונית, אבל בפנים הכל מתעלה, וממילא ההערה היא גדולה, ועצם הנשמות גדולות הן, וגם בתוך החוצפה יש גדלות וקדושה, וכי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. זאת אומרת, גם שאתה רואה כזאת חוצפה, ודברים כאלה שהם כביכול אפילו פעולה נגד התורה, או לפעמים אתה רואה חוצפה זה מלכותה בלא תגה, מלכות בלא כתר, שאומרת אני אמלוך, לוקחים את המושכות בלי לשאול, בלי רשות אלוקית, אבל אתה רואה שגם בתוך הדברים האלה, זה גם כן משמש את המגמה האלוהית. וגם כן יש שם ניצוצות גדולים של קודש, זה אמנם מופיע כנהר צהר, זה מופיע טיפין טיפין, זה ככה מציץ מבין החרכים, הנשמה הגדולה היא מתגלית, פה ושם כמו אש כזאת שמתגלית, קופצת מתוך קד חרס מנוקב, אז אתה רואה שהנשמה, שהאדם הזה הוא אדם גדול, זה מציץ כל הזמן. אתה רואה את זה דרך כל ההופעה החיצונית שלו שהיא מקולקלת. אז רוח השם נוססה בו. והתשובה בזמן הזה היא תמיד תשובה הילאה. תשובה מהאהבה. זה מה שמדגישים פה כל הזמן במכון מאיר. אנחנו לא עושים תשובה מהיראה. תשובה להפחיד את הנשמות הקטנות האלה בעלת יצר הרע באש הגיהנום. איך תשרפו שם, וואי וואי. בתנור הזה, זה לא מדבר אל הדור הגדול הזה. ממנו ועלה. נשמע לו כמו תורה של אסירים. כי זה דור גדול. דור ענק. דור עם נשמות טובות, גדולות. צריך לעזור לו להיפטר מהבוץ החיצוני הזה, לשטוף את הידיים, את הרגליים, ולשוב בתשובה מהאהבה שהיא תשובה אל הפנימיות. הוא שב אל האלוקי שמפעם בקרבו. תשובה מהאהבה, כי זה הטוב, זה האמת. עבודת השם, זה האמת, זה הטוב. לא בגלל שאני מפחד. שזדונות נעשים זכויות גמורות. ידוע, תשובה מהירה, זדונות נעשים כשגגות. תשובה מאהבה, זדונות נפחים לזכויות. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה של תשובה, והדור שלנו, בגלל שהוא דור גדול, הוא שייך אליו. והחטא אינו יכול לפגום כל כך כבדורות הראשונים, כי מפני רוב הביסום של העולם, ושפע הרחמים והחסדים שזורחים בו. גם שאתה רואה חטאים, גם שאתה רואה כאלה מעשים חיצוניים קשים, אבל בגלל שהפנימיות היא גדולה, אז זה לא פוגע כל כך כמו בדורות ראשונים. דורות ראשונים, אתה רואה כאלה דברים קשים. אחן לקח מן החרם, ביריחון, נכון? ישוע אמר לסור לקחת מהחרם, אחן לקח. לשון זהב והדרת שינהר. אחרי זה מה קורה במלחמת האי? פרח, מתים 36 חיילים, נכון? החטא הוא פגם בעומק, בעומק הנשמה זה פגע החטא שם. זה פגיעת ראש. בדורנו לא, זה לא ככה. אפילו החטאים הקשים האלה, העזיבה הזאת, זה לא פוגם כל כך. זה פוגם, ודאי, אנחנו מצטערים, אנחנו בוכים, אנחנו נלחמים נגד זה. אבל לא בעוצמה כזאת, בגלל רוב הביסום של העולם. העולם מתעלה מבחינה פנימית, העם מתעלה מבחינה פנימית, ושפע הרחמים והחסדים שזורחים בו, שנזכה להסתכל על עצמנו לא כחגבים, אלא כענקי הרוח, עם של ענקי רוח, שיש לו תפקיד רוחני, כלל אנושי, אוניברסלי, ואז נוכל להסתכל, ואז נוכל מתוך המבט על נשמתנו הכללית, האלוקית, לפעול מעשים גדולים למען האומה הישראלית, למען העולם כולו. חזקים וברוכים תהיו.